כן, טוב, אז בואו נראה. אני רוצה שנגיע למסקנות הלכתיות, כי זה בעצם המטרה פה של כל הלימוד שלנו. לפעמים מרוב פלפול ומרוב עצים לא רואים את היער, אם לא מגיעים למסקנות אז יצא שכרו בהפסדו. הנושא הראשון פה לגבי סעיף א' וב' זה בחשש תקלה בהדחה ושפשוף. אם בעל האיתור, הגמרא שאומרת צורר אדם, כן, בשר וגבינה, ובלבד שלא ייגעו בזה בזה, והגמרא אומרת, ואם אם ייגעו, אז מה יש בזה, אז מקסימום לא יקרה כלום. זאת אומרת, הגמרא, נכון, קליפה לא צריך, אבל הדחה צריך. מזה למד בעל האיתור, שבכל דבר שיש חשש שאדם ישכח, אז הוא צריך להקדים תקופה למכה, ולא להסתכן במגע של בשר וגבינה. ולכן בדבר שאין דרכו בהדחה, אדם צריך להקפיד שלא לקרב את הבשר והגבינה. אז זה דבר מוסכם, אין בזה בעיה, ולכן הדבר הפשוט, שאם אדם, מקרה הפשוט שתמיד הזכרתי לכם, מה קורה אם יש דבר יותר שאין דרכו בהדחה, כגון להניח נקניק על גבי צלחת חלבית לא נקייה, הדין הוא שזה אסור שמי יבוא וישכב ויוכל את הנקניק בלי הדחה. כן, זה החשש תקלה שיש בזה לכם. עכשיו, דבר שדרכו בהדחה, לדוגמה בשר חי, כאן שהדרך להניח אותו, גם להניח אותו על גבי צלחת לא נקייה, חלבית לא נקייה, אז מותר, למה? כי אין חשש שמי לא ידיח. למה הוא לא ידיח? כי דרכו בהדחה של הבשר, אדם לא מבשל בשר חי, כן, לפני שהוא מדיח אותו. זה דעת רוב הראשונים, כולל השולחן ערוך, יש דעת הרעה, היא לא ככה, אבל לא נפסק כמו הרע, כן.
מה בקשר לצלחת?
צלחת.
אם זה צלחת שזה לא הדרך
להנקה
אותה.
כן, אז נדבר על זה תכף, כן. זה אחד מהנושאים שנזכיר עכשיו. תכף, עוד מעט. נגיע לזה. עכשיו, הדבר השלישי, מה קורה בעת דוחקה דסכינה בדבר שמן? אז יש פה חידוש, כן? אני אתן לכם דוגמה, אתם תגידו לי מה אתם חושבים. לדוגמה, אדם חתך גבינה קשה, שומנית, נתתי דוגמה של גרויאר, אני לא יודע מה אתם מכירים, אבל יש גבינות קשות, כן, שבכך שיש מצריות צרפתיות וכולי, שיש להן לפחות 30, נראיתי פעם, גבינה קשה, 70% שומן בצרפת. לא יודע זה מה זה, זה כמעט כמו חמאה, חמאה זה 100% שומן, לא? אבל חמאה זה רע, אז זה לא בעיה. אבל כן, פעם כבר נתקלתי בזה.
שומן עם 30% גבינה.
כן.
לא נראה לי שהעניין של הגבינות קשות זה האחוז שומן, לא נראה לי.
גם שומן, בלי
קשר. לא, כן, כן, כן. אבל לא נראה לי שיש צורך שיש שומני כדי שזה יהיה קשה.
או, נכון, 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 נכון. צודק, יכול להיות. פה הצד השומני הוא גם משמעותי פה נראה תכף, כן? אז הוא חתך גבינה קשה והיא שומנית. האם מותר לחתוך, כן, בסכין הזו, כשהיא לא נקייה, כן, כמובן, רק חתרת את הגבינה קשה, כן, בשר חי. על סמך זה שבשר חי צריך הדחה, ממילא אתה מדיח אותו, מה אתם אומרים? תחשבו על זה, לפני שאתם מסתכלים, מה שכתוב. תנסו לדמיין, עכשיו חתכת גבינה קשה, יש בה שומן, שומן נדבק לסכין, אתה עכשיו רוצה לחתוך בשר חי, על סמך זה שאתה תדיח ממלא את הבשר חי, אין חשש שמת ישכח.
יש פה דוח כאלה סכינה עם שומן, זה יותר בעיה, זה לא מספיק
עליך. ואז מה? מה צריך?
מספיק עליך.
נכון, מה כן צריך?
קליפה.
קליפה אולי לא, אבל מה נצטרך יותר מהדחה? שפשף, שפשף את זה טוב, כן? עכשיו, יש, מצאנו, עכשיו, נו, אז מה אתם אומרים? מותר או אסור?
מה ההבדל בין הדחה לשפשוף?
כתוב שזה אסור,
שבוע שבוע אמרנו
שפשוף. הדחה פירושו שאתה שופך על זה מים, וזה מתנקה. אבל שפשוף פירושו שהמים לא יספיקו, לשפוך על זה מים לא יספיק, אלא צריך ממש לשפשף.
למה זה מותר?
שבוע שבוע, כשהרב יחדיר, הרב ש... שהם היו באותו רמה, שיפשוף.
זה קינוח, קינוח, זה קינוח. קינוח ושיפשוף כנראה זה לא בדיוק אותו דבר. אתה צודק. אבל נראה, נראה. אבל בפשטות פה לא יספיק כינוע ולא יספיק
הדחה. ואז גם יאסור מראש לעשות את זה.
נכון, יאסור מראש לעשות את זה, למה?
כי אין דרך, גם אם זה בשר חי, אין דרך לשפשף.
נכון, בשר חי אתה משפשף אותו לפני שאתה מבשל אותו, אתה מדיח אותו, אבל אתה לא משפשף אותו. אז שם כן יש חשש שמי ישקע, לכן בזה יאסור. מי אומר את זה? אומר את זה הרשב"א. הרשב"א בתורת הבית, יש איסור שצריך שפשוף גדול, כגון דבר שמן, שנתקנח ביתר, כמו המנקר בשר, שהוא מביא ראייה, אני אביא לכם גמרא, הגמרא הוא מביא את הגמרא מסכת חולין, גמרא אומרת שהטבח, טבח זה שוחט, הוא צריך שלוש סכינים, סכין שחיטה, סכין שהוא בא ובדרך כלל השוחט, הוא גם היה מנקר את הבהמה, אז מה זה מנקר? מוציא את כל החלב שנמצא בבהמה, ואז הוא מביא בשר מוכן לאכילה או לבישול, כן, כמובן, שאין בו חלב, אין בו שומן אסור. אז הוא אומר, צריך גם סכין לצורך הניקור כדי להוציא את החלב, וצריך סכין שלישית לחתוך את הבשר, אחר כך אתה רוצה לחתוך את הבשר לחתיכות, אחרי שניקרת, אתה לא חותר אותו לחתיכות לפני, צריך סכין שלישית. שולט הגמרא, למה צריך, בסדר, סכין שחיטה אני מבין, אדם לא יסתמד בסכין שחיטה בשביל לבוא ולעשות ניקור וכו'. יהיה צריך להשחיז את הסכין וכו', לא רוצה שזה ייפגע בתוך העצמות, זה מובן. ולמה צריך עוד שני סכינים? מספיק סכין אחת. קודם, מה תעשה? קודם תבוא ותחתוך את הבשר, את החלקים הגדולים, ואחר כך תנקר, תוריד את החלב. ככה הגמרא רוצה להציע. הגמרא אומרת, זה לא טוב. כן? והקשינה, נתקין לחדה ונחתוך בבשר ואחר כך נחתוך חלבים, ואת הגמרא גזרה שמי יחתוך חלבים ואחר כך בשר, מה אנחנו חוששים? שמי הוא יתחיל מן החלב, ינקר את כל השומנים האסורים, ואחר כך יחתוך את החלב, ואז מה אם הוא יחתוך את הבשר? ואז מה אם יחתוך את הבשר?
זה שומני וזה
רעייתי, זה יפנס. הרואה שמה, שיש פה מה שני דברים שאתה חותך את החלב, מה שני הדברים? יש טריותות, מה שטריותות? דורק הסכין וגם השומן. עכשיו, ואז מה? אני אחתוך את הבשר, מה הבעיה? אחתוך בשר, נדבק בחלב, מה הבעיה? אני מדיח.
איך לא עוזרת למה
שאני... פה מוכיח המשוואה, שהדחה במקרה הזה לא יועיל, אלא מה צריך? שפשוף, ואין הדרך לשפשף בשר לפני הבישול. הבנתם את ההוכחה? כלומר, שאבל מי שהוא עתיד להדיח את הבשר, כיוון שזה צריך שפשוף גדול, חשינה שמי ישקע ולא ישפשף. שמי ישקע וידיח, לא חוששים, כי הדרך להדיח, אבל שמי ישכח וישפשף, כן, יש חשש, ולכן המסקנה היא במקרה כזה, והשאלה שלנו, אם הוא חטף גבינה, שמנה וקשה, לא יוכל לבוא ולחתוך עם זה בשר חי, למרות שאין דחקו בהדחה. מסכימים עד כאן? דבר רביעי, דוחקה לסכינה בדבר שאינו שמן. לדוגמה, הדוגמאות זה דוגמאות שלי, אתם יכולים להתווכח איתי, אני לא יודע, אולי זה לא דוגמאות מוצלחות, אבל זה מה שבא לי בראש. כן? לדוגמה, חתך גבינת שפתית, גבינת שפתית 5%. 5% זה לא שומן. בסדר, שומן, לא משהו, נכון, בסדר. עכשיו אתה רוצה לחתוך עם זה, לא ניקית את הסכין, דבוק בה עדיין מן הגבינה הצפתית, אתה רוצה לחתוך עם הסכין הזו בשר חי, מה עדיף?
מותר.
מותר, למה מותר?
מותר, כי אין בו, זה תלוי, תלוי לפי מי, אבל לפי מה שכן הוא חוסק, באמת הבעיה של דוחה לסכין זה רק שיש גם דוחה וגם שומן, אז בעצם הבעיה פה לא יצטרכו שפשוט אלא רק הדחה.
כן, ככה מסתבר באמת, אז נראה שמותר כי הדי בהדחה ולא חוששים שמי ישכר להדיח, ומדובר בבשר חי, בשר חי מדובר שאתה תמיד מדיח אותו כפי שאתה מבשל אותו, והדחה במקרה הזה כנראה יספיק, לכן תהיה מותר. מה הדין של דבר שמן ולא דוחקה לסכינה? לדוגמה, זה בשביל לחזור לשאלה של אריאל פה. לדוגמה, האם מותר להניח בשר שמן על צלחת חלבית נקייה?
אין פה דוחקה
בסכין. אם זה הדרך
להעבוד את זה. אין פה דוחקה בסכין, ודאי. אבל מה יש פה?
שומן, דבוק.
יש פה שומן, כן, הבשר השמן הזה, אתה שם אותו על גבי צלחת חלבית נקייה. מה החשש?
שאתה תבוא להשתמש
את הבשר. הבשר, יש פה בעיה עם הבשר?
לא, בכלל.
אין בעיה עם הבשר, זה צלחת
עם הצלחת.
אה, בעיה עם הצלחת, אז מה עם הצלחת?
אם זה דרך להגות אותה לפני השימוש, אין בעיה, אם לא, זה כן בעיה.
הבעיה שלך מתלכלכת מהשומן הזה.
מה
זה? ברגע שהצלחת
מתלכלכת מהשומן, אז זה יכול להתלכל. כי הדרך לנקות.
בכלים גם אם היו נקיים קודם לכם, ברגע שהם מתלכלכו מהבשר, אז זה ינקה אותנו.
כי הדרך לנקות, אני חושב שכל הבעיה פה זה שמי ישקע, אז תזכרו כל הבעיה פה שלנו, בסדר? שמי ישקע, שמי יראו לידי תקנה.
מה שאותן זה שבצלחת בכלל לא, בכלים כאלה, עצם זה שהתלכה מהשומן, הוא ודאי ידיח אותה.
כן.
לא כמו בשר שיכול לאכול אותו בלי להדיח.
כן, 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 נכון. אז מה אתם אומרים? שזה לא, לא צריך לחשוב שמי ישקע, נכון? אבל פה מה צריך, שפשוף או הדחה?
הדחה. כתוב שרק דוקה לסכין
הפשמון זה. כן. אז האם יש לך שמי להשתמש בצלחת החלבי, זה אומר, אה? אז אנחנו כבר האחרונים האמת בזה. כן. יש מי שרצה לומר, זה הפרים גדים, הוא רוצה להחמיר בזה, הוא אומר לו, כיוון שזה שומני, גם אם אין דוקה לסכינה, השומן נדבק בצלחת, צריך שפשוף. ואני מייב כחדש, הוא פולק מזה, והחוות דעת, הוא אומר די בהדחה. אז מה תהיה התשובה? נו, מה התשובה? אז מה? אז מותר או אסור, נו?
מותר.
מותר, למה מותר? לפי הפרים גדים. הפרים גדים אומר, צריך שיצוף גדול בכל זאת. מה אתם אומרים? מה אתם עושים כשיש לכם צלחת קוניקיה בבית? רק מדיחים?
בסבון.
אני לא אבוא אליכם לאכול.
מה מדיחים? אתה לא מדיח
לאכול? שפשפים.
כן,
בסבון. אז זה פשפו. עכשיו, נפקא מינה, דיברנו על זה כבר פעם הקודמת, אבל פה זה באמת בולט. זה כלי זכוכית, אתם זוכרים? דיברנו על נושא כלי זכוכית אצל הספרדים שמשתמשים בהם גם אפילו בחם, כן? ובחלבי ובשרי. אז עכשיו, נו, מה? אז מה השאלה? מה החשש? אדם אוכל, נכון? הוא אוכל על הצלחת הזכוכית הזאת, הוא אוכל כל מיני אוכלים, נגיד בשריים, הם שומניים, ואז מה?
שאריות.
בסדר, עכשיו הוא רוצה לאכול, להשתמש בצלחת החלבית, האם הוא ישכח שמי ידיח את הצלחת המסרית הזאת, שנדבק בה שומן, ויוכל אולי להשתמש בה בצלחת כמות שהיא לחלבי. זה החשש, נכון?
הבן איש חי את הדו של
זה. עזוב בן איש חי, תעזוב אותנו עכשיו. בינתיים מה שלמדנו עד עכשיו. בסדר, דוד? מה שלמדנו, נו, דברו. אתם ישנים היום.
אין בעיה, מה?
אין בעיה, למה אין בעיה?
כי אתה מדיח אותו,
אם סגור... כן, כי הדרך להשתמש בדרך כלל, גם בכלי זכוכית, שאדם אחרי שהוא מלכלך אותו, כן, בבשרי, בדרך כלל מנקה, מנקה איך הוא מנקה? צריך לחשוש לי מיני, אתה רוצה להחמיר. אז כמו מי אתה צריך לעשות?
כמו הפרים גדים.
כמו הפרים גדים, דהיינו?
שפשוף גדול.
שפשוף. אז כיוון שהדרך, בדרך כלל זה המצוי, היום זה יותר קל, כי המים הם זורמים, יש לך מים חמים. ויש לך תמיד את הדברים, כמו זה, כל מיני כלים מיוחדים בשביל לשפשף ולנקות. אפילו לפי הדעה המחמירה, אז אין כל כך מה לחשוש שמי יבוא לידי תקלה, כי הדרך גם להדיע וגם לשפשף.
אחר כך, מה אתה אומר?
מה אתה אומר?
אני רציתי להגיד משהו צדדי, בלי קשר לבשר וחלב, אני אומר... שראיתי גם היום שיש כאלה שהקלו בליטול ידיים בבוקר על כלים, אמרו שהתומה עוברת מכלים, ואז אנשים אוכלים מהכלים האלה, אז בגלל שהם שוטפים את הכלים בסבון, אז זה כאילו, זה מעביר את התומה, לא, מנקים אותם גם ככה, כלים שהם בכלו, מה זה?
המים,
לא, הסבון לא...
טוב, כן.
הסבון לא עוזר להביא תומה.
בעצם בנושא הזה זה לא משנה בעצם החומר של הכלי, כמו שחוץ מכלים מיוחדים על החרס או כאלה, זה לא משנה באמת החומר של הכלי.
למה?
כי מה זה משנה אם זה זכוכית או ברזל? גם ברזל וברובד הזה הוא אותו דבר לפורה.
כן, אבל כי אני מדבר על המנהגים היום. זאת אומרת, היום המנהגים הוא שבאמת אנשים יש להם תמיד שני סטים, אחד בשר יצחת חלבי, כך שהוא יכול לידי תקלה, אין חשש. מבין? רק אני אומר, איפה יכול להיות חשש? מי שמשתמש באותו כלי גם לבשרי וגם לחלבי. איפה יכול להיות מצוי? היום, אני כן הייתי נוהגת בזה לפני כמה עשרות שנים, כי זה היה מאוד קל לי באמת להשתמש בצלחות זכוכי, או שובר את הראש, הכל בסדר. היום משום מה לא יודע, אשתי החליטה שאין זכוכית בבית, אז אין זכוכית, אבל אולי היום עברנו לסטים אחרים, אולי גם כנראה נהיינו מיליונרים, אז גם כן המשושה של סטים, אבל היינו מיליונרים, בסדר. טוב, יש תשובה גם ביבי עומר בנושא הזה, הוא מדבר על כלי פיירקס, אם אפשר להשתמש בהם בחם וכו'. אז הוא מביא פה את הדברים, הוא גם מזכיר את הדעות האלה שהזכרנו, גם את הפרימגדים, גם את החבודת, שמי ישכח וכו'. טוב, נושא שני שאני רוצה לדבר עליו, הסתדר לכם כל מה שאמרתי לכם עכשיו?
לגבי הזכוכית עליו, רואים בעין שזה, כאילו הרבה פעמים אני רואה כוסות זכוכית ששותים בלעוד בעין תה, אתם מכירים את זה ונשאר...
צבע.
נשאר צבע כזה
של התה אחרי... אז נשאר רושם כזה.
אז זה אומר שזה כן בולע,
כנראה,
מה כן...
זה לא חיצוני כזה, זאת אומרת, זה לא שזה בולע, זה... כן, נבלע משהו, אתה חושב?
לא יודע, מה זה מה שנשאר על הכלי?
אבל
זה אולי...
אבל
בעל...
אבל...
לא יודע, זה הצבע של
התה.
יכול להיות כי הצבע של
התה
הוא חזק, אולי אני
מוסר, לא, אני סתם... אני יודע שאפילו כלי פיירקס, אני זוכר, פעם היה לנו כלי פיירקס, היינו שמים בתנור, והיה... זה לא היה משפיע על הצבע בכלל.
הכלי פיירקס
זה לא... זה לא משפיע, נכון. טוב, הנושא השני שרציתי לדבר עליו זה את שדה א' סעיף ג' עם הרמה המפורסם והשח. יש פה, כבר הזכרנו את זה, מה שמעניין אותי היום זה הצד ההלכתי שיוצא מזה, זה נפקא מינות ההלכתיות, חוץ מהוויכוח בין הרמה לשח, איך לתרץ את בעל האיתור בפני הקושייה של הגמרא בפסחים, שאני אזכיר תכף בקיצור, מה שחשוב לנו זה המסקנות ההלכתיות שיוצאות מזה. נראה לי שהשיעור יהיה קצת קצר היום, אבל לא נורא, אבל בסדר נורא. כן, אז מה למדנו? אז הזכרנו את בעל האיתור. בעל האיתור מחדש שדבר שדרכו בהדחה, מותר להניח אותו על גבי כלי, כמו בשר, לא מבושל, מותר להניח אותו על גבי כלי שהוא לא נקי, ולא חושבים שמי עליה. אבל אם הוא מבושל, אסור להניח אותו על גבי כלי שאינו נקי, חלבי שאינו נקי, שמי ישכח. זה בעל האיתור. מקשה עליו עד דרכי משה, גם בתורת חטאת הוא מקשה לו עליו, והוא אומר, איך זה מסתדר עם הגמרא במסכת פסחים, שם הגמרא אומרת בדף למד, אולי הבאתי את זה פה, נעשה את זה בקיצור, וכמו שאמרתי, המטרה שלי זה עכשיו לא להיכנס לכל התירוצים, איפה זה, הנה, זה פה, אני לא רוצה לראות זה, כן, הנה זה פה, נכון? כל הכלים, אומרת הגמרא, כל הכלים, כן, אומרת הגמרא, כל הכלים שנשתמשו בהם חמץ בצונן, משתמש בהם מצה, חוץ מבית שאור, הועיל שחימוצו קשה. אז הגמרא אומרת, שאדם שישתמש בכלים, בחמץ כל השנה, וזה היה בקר, אז מותר להשתמש בהם מצה, בפסח תוכל לבוא ולשים מצה בכלי הזה. מסביר, לומד מפה הראש על איזה מצה מדובר, הוא מבין שאפילו אם המצה הזאת היא חמה. למה חמה זה יהיה מותר? כיוון שהכלי הזה הוא לא בלה שום חמץ, לא בלוע בו שום חמץ, הרי כל השימוש היה בחמץ בצונן, לכן למה שלא ישתמש מצה אפילו בחם? חוץ מבית שאור, הועיל וחימוצו קשה, בית שאור זה מקום שבו מחמיץ הבצק או עושים דבר שזה השאור עצמו, הוא נחשב כדבר חריף, והוא נבלע יותר לעומק בתוך הכלי, ועל זה הגמרא אומרת, אסור להשתמש בו מצה. איזה מצה אסור להשתמש בו? את המצה שאיתרנו קודם. איזה מצה איתרנו?
החמה.
את החמה. אבל צונן יהיה מותר להניח מצה צונן. כך מסביר הראש את דברי הגמרא לפי גרסת הגמרא שלנו. בסדר? עכשיו, שואל הרמה על דברי בעל העיתור, דרכי משה, והוא שואל אותו, איך זה מסתדר? הנה אתה רואה שמותר להניח מצה צונן על גבי כלי, בלה בחם, ואפילו על להניח אותו בתוך כלי שהיה כל הזמן בו חמץ, ולא חוששים שיצטרך להדיח וכו'. מותר לך תחילה, הנה אתה רואה. מה זה כל החששות שלך בעל העיתור? שמשכח, להדיח וכו'. זאת קושיית הרמה. הרמה מתרץ שלושה תירוצים. שניים שהוא כותב עליהם בדרכי משה, אחד בתורת חטאת. שני התירוצים שהוא מביא בדרכי משה, מתרץ. יש הבדל בין המקרה של בעל העיתור למקרה של הגמרא בפסחים. שמה? בעל העיתור דיבר שהוא לוקח דבר היתר, שהוא לח, יש בו לחות, כמו בשר, אפילו מבושל, יש בו לחות. כשאתה שם על דובי כלי איסור, כן? יש חשש שמה תשכח ולא תדיח אותו. אבל אם זה מצה, מצה זה דבר יבש. תשים מצה שהיא יבשה על גבי כלי, גם אם הוא אסור, אין בזה בעיה. כן, לא נדבק בה שום דבר. כן, הכלי הוא בסדר גמור. כן, הוא בעלה בצונן. ולכן יהיה מותר, אפילו אם הוא בעלה על ידי כן, שחימוצו כזה בצהור, יהיה מותר להשתמש בו. זה תירוץ אחד שהאוכל שאתה מניח עליו, היתר הוא יבש. חבר'ה, אתם איתי, כן? תירוץ שני אומר, הרמה, צריך שחוץ מזה שהוא צריך להיות יבש, צריך שהכלי שבעלה האיסור, בעלה איסור בקר, בצונן. אבל אם הוא בעלה איסור בחם, יהיה אסור. לכן אומר הרמה, לדוגמה, קנית כלי מגוי, הגוי הזה בישל בתוכו נבלות וטרפות, כמובן בחם, יאסור לך להשתמש בו ולשים אפילו דבר יבש בתוך הכלי, כן, מצה, או לדוגמה מלח, או כל מיני דברים אחרים. למה? כי הכלי בעלה איסור בחם. בכל המקרה שלנו של פסחים, מדובר שהוא בעלה בקר. בעלה, אבל בעלה בקר. כן, דוגמה שחימוצו קשה, שכיוון שהסעור הזה אומנם הוא חריף, אבל כל הבליה נעשית בקר ולא בחם. לכן רק אז מתירים לשים את המצה הצונה. זה דברי הרמה בדרכי משה. תירוץ שלישי אומר הרמה בתורת חטאת. מה התירוץ שלו בתורת חטאת? אומר לא, בעל העיתור דיבר במקרה שהכלי לא נקי. לכן יהיה אסור לבוא ולהניח בשר מבושל לגבי כלי חלבי לא נקי, כי אז ידבק הבשר בגבינה, ויש חשש שמי תשכב להדיח.
זה לא נקי עד הסוף, זה לא שום דבר ממש שלו.
כן, לא מקונח, לא מודח, משהו בסגנון הזה, כן, כנראה.
מה שלא ניקו יפה.
כן, לא ניקו אותו יפה. אז יש שריות שומן קצת של גבינה וכו', לכן זה ידבק בתוך הבשר, ולכן יש חשש שמי תשכח. אבל מה שמדובר פה בפסחים, מדובר בכלי נקי. מדובר היה לך מגירה, היית שם חמץ כל השנה, ניקית אותה פיקס, אין בה גרגיר חמץ, הכל נקי כמו שצריך, לכן מותר להניח מצה בתוך הכלי הזה, ואין שום חשש, לכן ודאי שלא יצטרך לחשוש שמי ישכח להדיע, והוא כאילו צריך. זה התירוץ השלישי של התורת חטאת. עכשיו, מה להלכה פוסק הרמה? הרמה פוסק להלכה בשולחן ערוך, בסימן שלנו, צדי א' סעיף א', והוא מביא את שני הטעמים. הוא לא מביא את התירוץ השלישי שהביא בתורת חטאת, רק את שני הדברים שהוא מביא בדרכי משה. ולכן הוא כותב שכל מה שהביא איפה השולחן ערוך בשם בעל העיתור, זה דווקא הדבר שיש בו לחלוכית קצת. כמו לדוגמה בשר, מבושל, יש בו לחות. אבל דבר יבש ממש, אם לא בעלה הכלי רק בצונן, מותר להניח בו דבר יבש ולא הדחה כלל. זאת אומרת, הרמה מבין שבעל העיתור דיבר בכלי נקי, ככה הוא הבין, ככה לא יוצא לפי התירוץ שלו פה, אפילו בכלי נקי שבעלה איסור בקר, כן? זה התנאי הראשון, והניח עליו דבר יבש שאין בו לחות, כגון מצה, כגון מלח, כגון תבלין, כן? כל הדברים האלה הם יבשים, יהיה מותר לך תחילה לעשות את זה. אבל אם זה דבר לך, אל תניח אותו בכלי, אפילו שהוא בלה איסור בקר, וכל שכן יהיו בטלה בך. אז זה שני התנאים, אני אסכם, דעת הרמה צריך שני תנאים בשביל להתיר. להניח היתר על גבי כלי שבלוע בו איסור, צריך שהבליה באיסור היא תהיה בקר, כמו על ידי מליחה, על ידי כבישה, אולי על ידי שיעור, בסגנון הזה, ולא בחם, זה תנאי ראשון. תנאי שני, שהדבר שאתה מניח הוא לא לך, אלא יבש גמור, כמו מצה, כמו מלח וכו', כמו שאמר. בסדר? עד כאן בסדר?
גם שזה נקי.
מדובר בנקי, כן, כן, ודאי. מדובר, כל הזמן פה מדובר בנקי, אז זה מדובר.
בעצם צריך את שלושת התנאים.
נכון, 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 נכון. עכשיו, מה עיקר ההוכחה של הרמה? מניין לא הרמה על כל הדבר הזה? מגמרה. מראה בחולין בדף קי"ד עמוד ב' אומרת, כערה שמלך בה בשר אסור לאכול בה רותח. אדם לקח כלי, ברזל, בטעות, מלך והכשיר את הבשר בתוך הכלי הסגור הזה. עקר בשר, מלך בו הרבה דם, הרבה מלח, הדם יצא, התנקז בתוך הכלי, אין לו מאיפה לצאת, זה דם מלוח, הוא נבלע בתוך הכלי בגלל המליחות, זה כמו חריפות כזאת, והנוזל, אז זה גם נוזלי, נבלע בתוך, זה בעצם דבר, זה איסור, נוזלי שהוא חריף בגלל המלח, נבלע בתוך הכלי, אוסר את הכלי. אז זה בלה בחם ובלה בקר, זה בליית איסור ב...
מליח אבל... נכון,
אין כוונה רותח, כוונה שזה חם. כן? מבחינת הבלייה זה כרותח. זאת אומרת, יש לו כוח בלייה כמו ברותח, אבל הוא עדיין קר וצונן. כן? אז לכן אומר הרמה, הנה גמרא מפורשת, כערה שמלך בבשר, היא נאסרה בגלל הדם, אמנם בצונן, וזה נבלע, אסור לאכול בה רותח, משמע? מה משמע?
שאם זה לא היה רותח.
נכון, שמותר לבוא ולאכול בה צונן, זאת אומרת, יהיה מותר להשתמש בכלי הזה, ולשים בתוכו דבר קר. אז פה מתקיימים שני התנאים שאמר הרמה, הנה, בלה בקר, וגם מה? מה שאני אוכל בו, מה שאני משתמש בכלי, זה בצונן. מסכימים?
מה עם
יבש? מדובר שבו כלי הוא נקי, חייבים לומר. ככה הוא מבין.
יבש, יבש, למה הוא דבר שיבש?
מה זאת אומרת?
מה שאתה אוכל עכשיו?
צודק. לא יודע מאיפה הוא באמת, הוא מוציא את היבש. יכול להיות שהוא מביא את זה מהאורחות חיים, הוא צודק. יש לו עוד הוכחה, וזה בתורת חטאת הוא מביא. מביא את האורחות חיים, מביא את האורחות חיים. האורחות חיים אומר ככה, אתם שומעים? תשמעו אותו, אני מקווה שאני אומר על זה נכון. האורחות חיים מביא אותו בתורת חטא, הוא מביא ככה, אומר, שם המקרה הוא כזה, אדם קנה כלים מגויים שהכניסו שם יין נסך. יין, אתה משאיר אותו בתוך הכלי, ימים, שבועות, חודשים ואולי יותר מזה. היין נסך נבלע בתוך הכלי, לא מדובר בכלי חרס בינתיים, כן? אומר האורחות חיים, מותר לכתחילה לקנות את הכלים האלה, לנקות אותם טוב, ולשים בתוכם מלח, או תבלין. מלח זה דבר יבש, תבלין זה דבר יבש, לומד מפה הרמה, הנה, זה מה שאמרתי לך. הוא בלה בקר, שהרי יין נסך זה ודאי בקר, אמנם הכלי בלה, ואז זה תנאי ראשון, תנאי שני צריך להיות היתר יבש, כמו מלח ותבלין. דרך אגב, גם אם התבלין הוא חריף, כן, גם אם זה חריף, החידוש פה זה גם זה מותר. בסדר? זה הרמה.
כלים של נוחים שמשתמשו בהם בצונן?
שהשתמשו בהם בצונן ליין נסך, כן. אבל הוא בלה, כי הוא נשאר שם, זה כבוש כמבושת, זה נבלע אחרי יום אחד, טעם של היין נסך נבלע בתוך הכלי. בסדר? פשוט לא מדובר בעצם. בא השח, עכשיו מה דעת השח? השח חולק על הרמה, לא ניכנס עכשיו בהוכחות, אבל הוא אומר, אני לא מבין את הרמה. נגיד את הסברות הפשוטות, ונראה את המסקנות של השח. השח אומר, אני לא מבין, מה זה משנה אם הכלי בלה איסור בקר, או שהוא בלה בחם? בסופו של דבר הוא בלה איסור. אז למה שלא תשים דבר צונן על גבי כלי שבלה איסור בחם? זה שאלה אחת. שאלה שנייה אומר, אם מותר להניח דבר היתר בתוך כלי שבלה איסור, הנחת את היתר בצונן, מה זה משנה אם הוא יבש, או שהוא לח, או שהוא נוזלי? אם אתה מתיר לשים מצה צוננת על גבי כלי שבלה איסור, והוא נקי, ואתה רוצה לשים בתוכו מים, אתה רוצה לשים בתוכו נוזל, בינתיים לא חריף, אני מדבר על לא חריף, כן? נוזל כלשהו, או אפילו בשר לח שיש בו לחות, למה לא? למה צריך שזה יהיה יבש כמו מצה, כמו מלח, כמו תבלין, למה לא? זה שתי הקושיות שמקשה השח על הרמה, הוא כמובן מביא לזה הוכחות לדבריו מהראשונים, כן? מדברי הרשב"א, מדברי אורחות חיים, מכמה מקומות הוא מביא הוכחות, ודוחה את כל ההוכחות של הרמה, ומסקנת השח, שמה? מה אתם אומרים? לפי מה שאמרתי, מה הוא צריך להסיק, שמה? אפשר
גם בפי שבלה וחם, מותר גם לך, וגם מותר...
נכון, שגם כלי שבלה איסור בחם, מותר להשתמש בו, פה יש פה את נקודה, ואפילו בלח. ככה המסקנה של
השחקות.
איך הוא מיישב את בעל האיתור? מיישב כמו התירוץ השלישי שהביא התורת חטאת. מה הקושיה שלך? אין פה קושיה מה שאתה שואל. רק הוא אומר על הרמה. התשובה היא פשוטה, אתה בעצמך אמרת אותה. זה מה שמעניין, שלמרות שהוא הזכיר הרמה את התשובה הזאת, שהיא לכאורה היא הפשוטה ביותר, הוא לא הביא אותה להלכה, אלא הוא אומר השח שצריך לומר שמה שבעל האיתור דיבר זה מדובר בכלי לא נקי. ועל זה אומר הבעל האיתור, אל תניח שם בשר מבושל על כלי או כחלבי לא נקי, שמי ישכב ולא ידיח. להבדיל מהמצה, המצה מדובר שאתה מניח אותה בכלי נקי, אז מה יש להדיח? מה יש לשקוע? הכל בסדר, מה אתה רוצה? זה התירוץ, אבל זה לא חשוב לנו כרגע התירוצים, מה שחשוב לנו זה המסקנות ההלכתיות מכל הסיפור. תנאי נוסף אומר השח, אומר אני מסכים להשתמש בכלי שקנית מגוי, והוא בישל בתוכו נבלות וטרפות, רק התבלת אותו, עשית לו טבילה, כי צריך טבילה לפני שאתה קונה מגוי, ואתה לא עושה לו הגעלה, ותשתמש בו אפילו דברים לחים, אבל יש תנאי אחד. מה התנאי?
להדיח
את זה. אפילו את זה הוא לא אומר, הוא אומר מספיק כינוח. כינוח אומר אפילו השח. אומר כינוח, אבל זה לא התנאי החשוב. התנאי החשוב הוא... מה החשש? אדם מחזיק בבית שלו, תראו לעצמכם. אדם מחזיק אצלו בבית כמה כלים של גויים. שהם כולם התבשלו בנבלות וטרפות. אתה משתמש בהם, אתה מותר לך להשתמש בהם ככה, בלי חשש.
נעשה סימן על הכלים.
אז אתה רוצה לומר שבעצם כל מה שהשח מתיר, והוא אומר את זה במפורש, מתירים רק בצורה ארעית. דהיינו, בסוג של חד פעמי כזה. אבל לא יותר מזה. למה? כי יש חשש שמה. מה החשש? שמי ישכח, אם יש לך פה כלי, אתה משתמש פה כבר חודש חודשיים, אתה חושב שזה כלי כשר למהדרין, מה תעשי איתו? זה כלי שמיוחד לבישול, אתה תראו, תשתמש בו בחם. לכן אומר השח, התנאי שצריך להקפיד עליו, שזה יהיה ארעי, בסדר?
ואיזה כלי לא מיוחד
לבישול? צלחת. אז בעצם זה שתשמישו בצונן, אז שם אין בעיה בפשטות, נכון?
תלוי, אבל אם
הוא יראה לכל אחד, צריך לצלחת. השאלה צלחת, איך מצטפים את זה? צלחת פשטות, רוב תשמישה זה כלי שני, וכלי שני לא נחשב כמבשל, לא מבשל, לא בולע, לא מפליט. אמנם לכתחילה משתדלים
גורס,
משתדלים שלא. אבל בגדול, אם זה כלי שתשמישו בצונן, על זה שקנית מגוי והוא השתמש בצונן, אז גם פשטות, גם בצורת קבע, כי מה צריך? הוא לא צריך הגעלה. הוא בעלה, מה הוא בעלה? הוא בעלה איסור בצונן, מה הוא בעלה איסור בצונן, מה זה בעלה איסור בצונן? אם זה קליש, מה לדוגמה, אני יודע מה, כוסות, יש כוסות שמשתמשים בהם רק בקר, כן? ולא משאירים בתוך הכוס 24 שעות משקה של יין נסח, כן? אז הוא משתמש, אפילו כלי חרס, כן? כלי חרס, קורות סוס כלי חרס, אם ידוע לך שידוע להשתמש בו רק בקר, אז מה צריך בשביל להכשיר אותו?
גלה.
לא צריך גלה.
תבילה?
רק תבילה, זהו, תבילה, וזהו, יש לי שינו שורגע, וזה לא, הכל בסדר. אז אין פה חשש לכלום. בסדר? אז...
למה צריך לטבול? אם זה כלי של גוי שמשאיל אותו, שואל אותו יהודי, לא צריך לטבול.
לא, קניתי, לא, קניתי, 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 קניתי. זאת אומרת, לוקח הכוונה לקנות, בלשון מקוחות.
אז קריית שנייה כאילו?
כן, כן. כן. טוב, עכשיו תשמעו, אתם רוצים לשמוע פצצה? עכשיו תשמעו פצצה. נכון, מה אמרנו על הרמה, מה הוא אמר? הוא אמר שבשביל להשתמש בכלי של גויים, זה מותר בתנאי שמה? שבלה בצונן, ומה עוד? ביבש, נכון? והשחר הגלה אומר לו, גם משתמש בחם ובנוזלים מותר. עכשיו תראו פצצה. אומר הרמה בסימן קוף חף א', סימן קוף חף א' ביורד דעה זה סימן שעוסק בדיני הגלה פצילים של גויים. נכון? בעניין שלנו. סתם כלים של גויים שאתה קונה, מדובר בכל מיני סירים שהתבשלו בחם כמובן, אומר השולחן ערוך, מה שבאיטליק כן זה רמה, ומה שבלא איטליק זה דעת מרן. אם הגיל כלי, את צריך ליבון. הוא מדובר כלי של גוי, קנית כלי של גוי, והוא צריך ליבון, אסור להשתמש בו חמין, אפילו שלא על ידי האש. כן? זאת אומרת, הוא עשה הגעלה לכלי של... אבל זה לא הנקודה כרגע, כן? הוא עשה רק הגעלה במקום ליבון, אל תשתמש בו. כן, אפילו שלא על ידי האש, זה גם אסור. שאומר הרמה, תשמעו הרמה. אבל מותר, תשמעו טוב, מותר להשתמש בו צונן אפילו לכתחילה. על ידי הדחה ושפשוף היטב, תקנה כלי מגוי, שהוא בישל בו נבלות וטרפות, שנים, תשטוף אותו, כמובן תדביל אותו, תשטוף אותו פיקס, תעשה שפשוף פיקס, ותשתמש בו מה?
בצונן.
אפילו לכתחילה בצונן. מה אתם אומרים? זה מתאים לרמה בצד א'?
לא.
זה לא מתאים. אתה אמרת בצד א', מה אמרת? שדווקא אם הוא בעלה בקר, הוא אומר אפילו בחם. נכון? בדרך אגב, בכל שכן, בוא נגמור על הסף, בכל שכן בכלי שצריך הגלה, זאת אומרת, אפילו אם זה כלי שכן, אם בדבר שצריך ליבון זה ככה, אז בכלי שצריך הגלה ולא עשית לו הגלה, כן? מטובל המחר, נבלות טרפות, צריך הגלה, לא עשית לו הגלה, מותר להשתמש בו לך תפילה בצונן. אבל, דווקא בדרך, מי זה מזכיר לכם?
שח.
כגון שהוא עובד עובד כוחם עובד יעמד, אבל אם רוצה להשתמש בו כאבה, יש מחמירים, ואומרים לאפילו להשתמש בו צונן צריך הגלה או ליבון. גזרה שמשתמש בו חמי. והכי נוהגים, כן? זאת אומרת, בקבע זה לא. נכון? שאפילו בצונן, אפילו בצונן, בקבע, אל תשתמש ותשכח. זה שח בול.
זה מסתדר עם זה שהתורת חדד ביח, הוא קדם את זה אחרי הדרכים המשיים. וגם התורת חדד הוא קודם שם את תירוץ הזה, הוא קדם בחיים.
כן, נכון, נכון. האמת, בעלי עצים תורת חדד, הוא אומר בחיים, הוא לא אומר בחיים. אני המצאתי את המילים האלה, כן.
זה לא
בחיים,
אבל
שם
הוא מוסיף את
הדבר הזה
שהוא לא מזכיר.
כן, כן. עכשיו, נו, מה אתם אומרים? אז בבשר וחלב הוא מחמיר לנו הרמה, נכון? פה הוא פתאום בכלי שעובדים כוכבים, הוא מקל לנו. מה אתם אומרים? אז יש סתירה או לא?
מה, שם זה אולי תיקון?
שם הוא מקל, הוא מחמיר, נכון? מצדה עליה.
שם אולי זה תיקון כדי לא להשתמש אותו הרי.
גם פה הוא מתיר רק הרי.
לא. זה מה שאני אומר, שם זה לא הרי, שם זה קבע.
אה.
אז אולי אם אתה השתמש אותו גבירה, רק ככה.
רק אם זה
צומן, תחמיר קצת יותר שלא תבוא לטעויות.
טוב.
אבל אם אתה עושה...
אבל יש פה עוד דבר פה, שימו לב, הוא מחלק פה בין לח ליבש. לא, מה משמע? עכשיו אפשר להחשיב לו גם בלח. כמו מי? כמו השח. יכול להיות שההבדל בפסיקה פה בין הרמה בצדי האלף למה שאומר פה, שבבשר בחלב עוד פעם יש כל הזמן את הסיסי זה שלא בדילין שהנה. כן? אדם לא בדל מבשר, בשר מותר, חלב מותר, לבוא לידי תקנות זה יותר מצוי. כשאדם מחזיק נבלות, סיר של נבלות טרפות, אז החשש לתקנות, אדם נזהר מצד עצמו, מתרחק מזה, ואז אולי פה הוא גם יותר נטה להקל בזה. אולי זה האפשרות. לא, לא ראיתי מישהו שמאיר פה את, את הסירה לכאורה, כן? בדבר הזה. עכשיו, רק אני רוצה להגיד כמה מסקנות להלכה. מה קורה עם דבר חריף? בכלי שבא לאיסור, והוא מודח היטב, מה אתם אומרים? דרך, רק, אני הערתי את הדבר הזה, אבל טוב, נעבור בזה כרגע. דבר שהוא יבש חריף, מה הדין בתוך כלי שבא לאיסור?
יבש חריף ביבש, יבש ביבש,
כן.
שהחומר שלו הולך.
נכון, אז זה האורחות חיים, גם הרמה הסכים עם זה, כן? זה דרכי משה, כל הקטע הזה זה דרכי משה, הוא מביא שיש היה מעשים בכל יום, שהיו לוקחים, קונים, כלים, כן? כלים של גויים שהותחו יפה, מותר ליתן בהם תבלין או בצל, או שאר דברים חריפים שאינו מוציא דבר קשה, יבש ביבש. תזכרו טוב את הכלל הזה, זה מאוד מצוי, כן? לדוגמה, יש לך כלי בשרי, כלי בשרי עם, על האש, מתבשל בו בשר, לידו יש לך כלי חלבי, מתבשל בו חלב, נגעו זה בזה, מה הדין? מה אתם אומרים?
מה שם, למה שם מיד תעבור?
יש העברת טעמים בין הבשר, בין הכלי הבשרי הזה לכלי החלבי, שניהם חמים.
אבל זה לא נפרנת,
לא נפרנת. לא, זה לא נפרנת. למה? זה בכלי הזה, זה טעם ראשון של בשר. זה בכלי השני, זה טעם ראשון של חלב.
כן, אבל כלים חמים שלא מתחברים. זה עובר
אתם. בתנאי שמה? יש להם זווית. בתנאי שיש לחות ביניהם. אבל אם הם יבשים, שני הכלים האלה יבשים מבחוץ, כן? ונגעו זה בזה, אין העברת טעמים. זה הכלל מפה. הוא אומר את זה, אפילו כשזה אוכל, כן? זה אומר פה, כן? קערה חולבת יבשה, כן? ואתה הנחת שמה בתוכה מלח, אז הקערה חולבת חלבית, בתיומה, בלוע בה, כן? טעם גבינה, טעם חלב, מותר לך תחילה לבוא ולשים בתוכה מלח, כן? ומשתמשים אחר כך במלח כדי להכשיר בשר. איך אתה מכשיר בשר? כמובן שהכלי נקי.
רגע, במקרה שהרב דיבר עליו זה שני סירים חמים, לא?
נכון. אז גם אם זה לא, אבל יבש ביבש אפילו בחם לא יעבור. אפילו ביבש, אני פה הקצנתי את זה, אבל זה העיקרון, זה העיקרון נכון, שכדי שיהיה העברת טעמים בין יבש ליבש, צריך שיהיה נוזל ביניהם, אם לא, לא תהיה העברת טעמים. אבל בואו רק נתמקד במה שכתוב פה.
גם אם זה מותח, כן? גם אוכל ואוכל.
כן, נכון, גם מותח. זה מצוי, אתם יודעים איפה זה מצוי? זה מצוי להכי פשוט, זה שיש. צריך שיש חלבי, שיש בשרי. אתה לוקח, יש לך אותו שיש, כן, שמה במעונות, לא, אני מתאר לעצמי שאין לכם, יש להם קצת ככה, קצת ככה, בקושי. כן, כן. אז אותו שיש, לקחת פיצה מהתנור, כן, עם המגש שהיה בתנור, כלי ראשון, מניח את זה על השיש, ושיש נהפך להיות חלבי, פותח. הוא לא נהיה חלבי, למה? כי אם השיש שלך הוא יבש, זה לא תמיד ככה. שהשיש לא תמיד יבש, כן? אז זה נכון. אז אם השיש שלך הוא יבש... מגש, לא, הברזל, אתה יודע שהם רוצים את זה מהתנור עם ה...
כן, אבל זה יכול להיות שומני, זה יכול להיות...
מתחת למגש הברזל, בדרך כלל יבש. טוב, אז זה עיקרון. אם זה יבש, אם השיש הוא יבש, ואם המגש הברזל הזה שהוצאת מהתנור יבש, אין העברת טעמים, והשיש נשאר עדיין זה. טוב, בואו תמיד להיכנס ויסיים פה. לגבי נוזל חריף, מה אתם אומרים על נוזל חריף בתוך כלי שבעלה איסור? לדוגמה, חומץ. אתה רוצה לשים חומץ בכלי של נבילות טרפות, של גוי, של בישל בו נבילות טרפות, נגיד בצורה ארעית, מה אתם אומרים?
באופן קבוע או סתם...
ארעי, ארעי. מה שהתארנו עד עכשיו, גם לדעת השאר וגם לדעת הרמה בקוף חף א', מדובר ביבש, כן, ביבש, או בלח, כן, או בלח, גם לדעת השאר וגם לדעת הרמה בקוף חף
א', יבש חריף,
כל שהזכרנו חריף כמו תבלין או מלח, מדובר ביבש. אבל אם זה נוזל חריף, בפשטות זה לא יעזור. למה לא יעזור? כי יש כלל, כי יש כלל. עוד פעם, אמרנו, העברת טעמים בין יבש ליבש אין, אבל נוזל בתוך דבר יבש, אז יש פה דין של כבוש. דבר חריף ונוזלי חודר לתוך הכלי. לכן יש בו חריפות, החומץ הזה, בהנחה שהחומץ הזה הוא חריף, בדרך כלל חומץ יש בו חריפות, ואז הנחת אותו בתוך כלי שבלועה, נבלות וטרפות, אז הוא בא ובעצם יכול לשאוב לנו משם את ה... בגלל שהוא גם נוזלי וחריף את האיסור. לכן התחילה לא עושים את זה. כי יש כבישה בדבר חריף אחרי 18 דקות. אחרי 18 דקות זה כבר משפיע. אבל לדוגמה מים, היית שם מים בתוך הכלי שבלוע נבלות וטרפות, היה צריך 24 שעות. כבוש כמשל זה 24 שעות, אבל אחרי 24 שעות מה קורה? אחרי 24 שעות זה כבר נותן טעם לפגע, אחרי זה יותר קל. טוב, בוא רק... מה?
דקה זה בסדר.
כן, כן. אני חושב שמתשכם את השיר הזה שם. משמע שלא, משמע אפילו דקה זה אסור. רק כמה.
שמתשכם
את השיר הזה שם. יש אומרים שזה לא 18 דקות, יש אומרים אפילו פחות מ-18 דקות, זה כבר משפיע.
איפה, מה? למדנו
כבר... לא, כל זה לא למד, כל זה נלמד את זה. זה הסיפור של איסור והיתר. איסור והיתר זה יש לך פה, זה לא כמו שבת, שבת אתה לומד בורר, זה רק בורר, מישהו זה רק מישהו, זה... פה זה יתרה מכל, זה תערובת.
מגיע לדרוכה?
כן, בטח, בטח, זה כללים שנלמד, זה דברים משפורשים.
ללכות שבת לך זה רוב לך, אז מה פה לך?
מסתבר שאפילו קצת לך.
זהו, אני מדבר על טיפה לך, אני לא מדבר על...
כן, כן. כשמדברים על יבש, זה כולו יבש, משמע פה. טוב, לגבי כלי חרס, טוב, אתם יודעים מה, אין לנו זמן עכשיו, אני אמשיך את זה מחר בלי נדר, אולי רק איזה...
די מחר, כי יש שיעור שלנו.
נכון, אז אולי אני אעשה את זה חצי שעה, אולי אפילו פחות, אולי נראה. אני אשר שלח לכם מודעה. אז בואו לי כמה דקות על התפילה. אמרנו שהנושא הכנה, הכנת התפילה. אז כן, אז אני אקרא לכם פה רק קטע פה חשוב. יסוד הכוונה וזכות הלב בתפילה תלויים בהכנה שלפניה. כתב הרמב״ם, וזה ישונו, כיצד הוא הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו. כך נפסק בשולחן ערוך, סימן צדיק ג'. עכשיו הוא קצת מעמיק בזה והוא מסביר. מסביר קצת לעומק את הדבר הזה. הוא אומר ככה. נראה שיש בזה עומק יותר ממה שההכנה מעכבת לתפילה, מלבד עניין פינוי המחשבת הלב לתפילה. הוא מביא גמרא וברכות דף למד א', ברייתא. אין עומדים להתפלל לא מתוך עצמות ולא מתוך עצמות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש וכו', אלא מתוך
שמחה של
מצווה, כל הכבוד. הוא מפרש רש"י, שמחה של מצווה, כגון דברי תנחומים של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, או סמוך לתהילה לדוד, שהוא שבר ותנחומים, עיין שם. כן. עכשיו, הוא מסביר פה ככה, שמה שכתוב סמוך לגאולת מצרים לכאורה, זו ההלכה של סמיכות גאולה לתפילה. ובעניין סמיכות גאולה לתפילה, מפרש רש"י מסכת ברכות בשם הירושלמי, מי שאינו סומר גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך ומצאו שיפליג אף הוא, אז אף הוא המלך גם יפליג. אדם בא ודופק, רוצה להתפלל, כן, אבל מה לעשות, כן, הוא כבר ברח, וכמובן שהמלך גם הוא. אלא, יהיה אדם מקרב לקדוש ברוך הוא אליו, ומרצהו בתשבחות וכינוסים של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, בעודו קרוב אליו, יש לו לטובו, לטבוע צרכיו. עד כאן לשון רש"י, זאת אומרת ככה. מסביר שהכנה זה בעצם דבר שנצרך כדי לגרום קרבה בינך לקדוש ברוך הוא. והקרבה הזאת היא בעצם הכרחית. בלי הקרבה הזאת, אז אתה לא יכול לבקש כמו שצריך. לכן, הוא אומר ככה, נבואר מעטה, למה קשה כל כך לכוון בתפילה בלא הכנה? הוא מביא לזה משל, תמיד סינון שלו זה על ידי משלים, די מוצלח המשלים שלו, אומר שהמדבר עם חברו מקרוב נקל לו להמשיך לצב דיבורו זמן רב. אתה מדבר איתו מרחק חצי מטר, אז אתה מרוכז מול ידך, אבל תאר לעצמך שהחבר שלך נמצא מעבר לכביש, בינתיים מה יש? יש מכוניות, אנשים עוברים, אתה יכול להתרכז ולדבר איתו כמו שצריך? יש כל מיני הפרעות בדרך. אם אתה לא קרוב לקדוש ברוך הוא בשעה שאתה הולך להתפלל אליו, אז איך אתה יכול לבוא ולכוון בתפילה שלך? זה מה ששואל, זה מה שהוא אומר. כן, ודאי ששיחתם תהי קרעים קרעים, ומי שמדבר עם חברו במרחק, כן, אני גש לתפילה בלא ההכנה מוקדמת, אבי כי עומד מרחוק, ובינו ובין הקדוש ברוך הוא עומדים כל ענייני עולמו, שלא סלקם לזדים, אבל מה הוא חושב המסכן הזה, על המבחן שיש לו, על הבעיות כלכליות שיש לו, ועל כל מיני סיפורים שיש לו, ואיך יוכל להמשיך שיחתו וכוונתו יותר ממידה מועטת מאוד? לכן מובן מעטה שצריך את ההכנה לתפילה, ולכן מובן שהחסידים הראשונים ילכו מאוד בהכנה, שההכנה היא הכניסה לפנים, וכל מה שייכנס יותר יותר בקירוב ולחדרים יותר פנימיים, כך תדע דגל ערך תפילתו עוד ועוד.